המדריך לחיי הבודיסטווה, שזה הספר שאנחנו דנים בו, בפרק הבא בספר, זה פרק 4. מור בקיר. טמפה, המילה טמפה זה פרק. בקמה זה מילה עתיקה בטיבטית לקלה. הקלה בהודו עוברת לבית בעלה, והיא הופכת לשפחה של המשפחה, ובמיוחד של חמותה, שהייתה קודם השפחה של חמותה, ו... אז היא מצפה לשפחה. אז הקלה באסיה, היא מאוד צנועה, היא שומרת פרופיל נמוך שיעזבו אותה לנפשה. אז בקיו הכוונה לזהירות. מי שכבר השיג את השאיפה, או השיג שבבים של שאיפה להערה, עכשיו איך לשמור על זה? איך לא לאבד את זה? לשמר מלאבד את זה. אז זה לימוד איך לשמור על הנבט הצעיר שלא יתקלקל. ברגע שהשגנו כבר שאיפה. וזה פרק 4, שזה לימוד על זהירות, על מודעות, על איך לשמור על המיינד שלנו, כדי שלא נאבד את העיקר.
אחת הסגולות של בודיסטווה זה שהוא לא פועל בפזיזות, הוא לא מזנק, אפילו לא למעשים טובים. הבודיסטווה צריך להיות מודע היטב מה שקורה מסביבו, לא לפגוע אפילו בשוגג. באנשים אחרים, כי אם הוא יפגע באנשים אחרים, אז אחר כך הם לא יפתחו בו ולא יהיו מוכנים לשמוע מה שיש לו להגיד, ואז הוא לא יוכל לעזור להם. אז בשביל שהוא יוכל לעזור להם, אז הוא צריך להיות מאוד זהיר בכל מה שהוא עושה. וגם, אם אתם זוכרים, אחת הסכולות של קרמה שמעצימות אותה, זה קרמה שנעשית מתוך כוונה יותר חזקה מאשר קרמה שהיא ספונטנית. אז בא לכם רעיון לעשות מעשה טוב, תחשבו עליו רגע. קנרין פושה היה מוציא מעט מאוד כסף וקיבל תרומות והכסף הצטבר ולא היה ברור מה קורה עם הכסף הזה.
חשדו בו בקמצנות.
כן, וחשדו בו בקמצנות. ואז יום אחד הוא אמר בוא נלך לבנק ו... שלח צ'ק לדלאי לאמה שהוא ראה בו את אחד המורים שלו של חצי מהכסף שלו כתרומה. אז צריך להתכוון, לשמור על הכוונה ולא להיסחף, אלא להיות כל הזמן במצב של דריכות. מה קורה לי? האם יש לי נגע רוחני? כי הזמן שיש לנו לטפל בנגעים רוחניים זה רק שהם עוד קטנים. כשהם גדלו מספיק אז כבר הם מנצחים אותנו, אין לנו יכולת להילחם בהם. אז אם אני תופס אותם שהם קטנים, אני עוד יכול לעשות משהו. אז זה גם כן אחד המקומות שבו אנחנו צריכים להיות בתשומת לב מה קורה איתנו כל הזמן. אז מה קורה בפנים ומה קורה בחוץ.
תודה רבה. אז, כן, אז זה מעביר אותנו לפרק הבא, 5. אז אמרו ששין.
ששין.
ששין זה, אתם יכולים להגיד, מודעות או דריכות, אנחנו משתמשים במילה דריכות. וזה מה שאריה התחיל להעביר אותנו לשם, זה להיות מודעים מה עובר במיינד שלי. אם אני רוצה לטפח את המיינד של נתינה ושל חמלה ושל שירות לברואים, אני צריכה להתחיל לשים לב מה באמת קורה במיינד שלי, לעומת מה אני רוצה שיקרה במיינד שלי. אז ששין עוזר לי להשיג את התשומת לב הזאת. ששין זה כמו מין כלב שמירה כזה שמתחיל לנבוע, כשאני מתחילה לחשוב מחשבות אנוכיות, או כשאני מותקפת בנגע רוחני, וככל שהששין יותר מפותח, הדריכות יותר מפותחת, ככה אני תופסת את המחשבות השליליות ואת הנגעים הרוחניים באיבם יותר ויותר מהר. וזה מאוד יכול להיות שבתחילת הדרך אני לא אתפוס, המחשבה תשתלט עליי, הנגע ישתלט עליי ואני אתפרץ ואני אגיד דברים שאחר כך אני אתחרט עליהם. ולמחרת אני אשים לב, אוי אוי מה עשיתי. זה לא המטרה שלי, זה פוגע במטרה שלי. אז אם למחרת שמתי לב, אז השישין הוא מאוד חלש. ככל שאתם מתרגלים אותו יותר, הוא הולך ומתעצם, הוא הולך ומתגבר, ומגיע הזמן שאתם תופסים את הנגעים הרוחניים מהר. בעצם הפרק הזה, פרק 5 על השישין, הוא בעצם פרק על שמירת המוסר. כי כדי שנוכל לשמור מוסר, אנחנו צריכים לשים לב מה עובר במים, שאנחנו צריכים לשים מה אנחנו עושים. אז השישין הזה עוזר לנו, הדריכות הזאת היא זו שעוזרת לנו לשמור מוסר, וזאת אחת הסיבות שאנחנו מתרגלים מוסר. בגלל שאם אני לוקחת כללי מוסר על עצמי, או מערכת נדרים על עצמי, אני עכשיו צריכה לשמור עליהם, אחרת הם לא יעבדו בשבילי. כדי לשמור עליהם אני צריכה לשים לב, כי הם בדרך כלל שונים ממה שאני רגילה לעשות. הם באים כדי לאלף את המים שלי, לאלף את התודעה איפה שהיא לא רגילה. אז אני צריכה לשים לב מה קורה בתודעה. אז ברגע שהתחייבתי לשמור מערכת נדרים מסוימת, או כללים מוסר מסוימים, כדי לשמור עליה אני צריכה לפתח את הששין. הששין הזה שאני מפתחת בחיי היום יום, תוך כדי שמירת המוסר, שמירת מערכת הנדרים שלקחתי על עצמי, הוא אחר כך מלווה אותי אל המדיטציה שלי. כדי להצליח במדיטציה, אני חייבת לפתח את הדריכות והדרגה לרמות מאוד גבוהות. קיבלתי אובייקט למדיטציה, המורה אמר לי על מה לעשות מדיטציה, אני יושבת לעשות מדיטציה, ומה קורה עם המים? הוא הולך, הוא הולך אנשי עושה. כדי שאני אוכל להתמקד במדיטציה ולהשאיר את המים על האובייקט, אני צריכה לשים לב כל אימת שהמים ברח. אז בהתחלה הששין חלש והוא בורח, ואחרי 10 דקות אני מתעוררת ואני אומרת איפה אני ואיפה המדיטציה. 10 דקות זה טוב, בהתחלה. המחשבות סוחפות אותי, נזכרתי מה אמרו לי, מה עשו לי, מה לא תכננתי וכך הלאה. ככל שאני מתרגלת את הששין, כך יותר ויותר מתקצר הזמן בין הסחת הדעת והרגע שתפסתי את הסחת הדעת. זה הששין. אז זה הששין במדיטציה, כדי שהוא יצליח במדיטציה, אני חייבת לתרגל אותו מחוץ למדיטציה. אני חייבת לתרגל אותו בחיי יום יום. זה שמירת המוסר, זה שמירת מערכת נדרים. האם מה שאני עכשיו עושה וחושבת קונסיסטנטי עם המטרה המוצהרת שלי היא להפוך לבודיסטטווה ולפתח בודיצ'יטה ולהגיע להערה למען הברואים? אחד מזין את השני, הששין בחיים, בשמירת הנדרים, מפתח את היכולת הזאת אצלי, ואז במדיטציה אני אתפוס את עצמי יותר מהר. להפך, כשאני יושבת ומתרגלת מדיטציה ואני מתרגלת להשאיר את המיינד על אובייקט, וכשהוא בורח להחזיר אותו אל האובייקט, בצורה כזאת אני מתרגלת את הששין, ואז בחיי יום יום כשיגיע לשמירת נדרים, הדריכות הזאת תהיה הרבה יותר מפותחת, ויש הרבה יותר סיכוי שאני אשמור על המוסר מחוץ למדיטציה בחיי יום יום. אז אחד מזין את השני, ולמעשה הבודיסטטווה מתרגל כל הזמן, וזה מתקשר לשאלה שנשאלה לי. אתם מתרגלים במדיטציה ומחוץ למדיטציה, איפה שאתם נמצאים אתם מתרגלים כל הזמן. אז זה הששין. המרכיב העיקרי בשמירת המוסר זה הששין. ויחד עם ששין בא מה שאנחנו קוראים דרמפה, אמרו דרמפה? דרמפה אנחנו מתרגמים כזכירה. זה לזכור. ברגע שבששין, זה כאילו ההזקה, השעון המעורר, הוא צלצל. רגע, רגע, מה קורה איתך עכשיו? איפה המיין שלך עכשיו? אז זה הששין. אז הוא שם לב שברחתי. הוא שם לב שסטיתי. בעקבות הששין, אחרי ששמתי לב מה קורה מיד, רגע, רגע, אני אמורה לחשוב על האובייקט הזה, או אני אמורה לשמור על הנדר הזה. אז באה הזכירה של מה אני אמורה לעשות. אז שני הגורמים האלה הולכים יד ביד. הששין והדרמפה הולכים יד ביד בתוך המדיטציה ומחוץ למדיטציה. ולמעשה, כששני אלה מגיעים לפיתוח המקסימלי שלהם, זה מתי שהמדיטציה שלנו נהיה טובה. התרגול המדיטטיבי הוא להביא לפיתוח מקסימלי של ששין ודרמפה. אז יש עוד כמה צעדים להביא אותה לשלמות, אבל זה מתי שנהיה טובה. זה היה הפרק החמישי. הפרק השישי בספר... אמרו סופה?
סופה.
סופה. הרבה פעמים אנשים אומרים זופה. זה לא זופה. זה לא למה זופה, זה למה סופה. את הצליל של האות זין אין בטיבטית בכלל. זה סמך אחר. אז הפרק על סופה. סופה, אנחנו מתרגמים כאורך רוח. לפעמים תראו patience באנגלית, שזה כמו סבלנות, אבל patience זה כאילו מחכים לאוטובוס, זה לא כזה. סופה זה היכולת לא לצאת מהכלים כשהגיע הזמן לצאת מהכלים. כשבמצב רגיל הייתם יוצאים מהכלים. זה היכולת לא להתרגז, לא להתפרט, לא לתת לנגע רוחני לקחת אתכם. זה סופה. ואומרים שזה התרגול הקשה ביותר. ללמוד לא להתרגז. והכוונה היא לא להדחיק כעס. הכוונה היא לא שאתם פשוט לא מבטאים את הכעס אבל אתם שומרים אותו עמוק בפנים. לא. בכלל לא להתרגז. בכלל לא להתרגז. זה לא עניין קטן. ואנחנו אומרים למעשה שיש לנו 3 שניות. כשאנחנו שומעים משהו שלא נראה לנו, יש לנו 3 שניות להפעיל את הששין ואת הדרמפה ולתרגל סופה ולא להתרגל. ברגע שבא הכעס, הוא כבר משתלט עליהם. אז כבר מאוחר מדי. עברו 3 שניות. אם לא תפסנו אז, מאוחר מדי. עכשיו מי יודע כמה זה ייקח? 3 ימים? שבוע? כמה שזה ייקח. אמנות גדולה גדולה, אמנות חיונית לבודיסטווה, לפתח את הסופה, את היכולת הזאת לא להתרגז. כעס משמיד כמויות עצומות של חסד, כמויות עצומות ומצומות של חסד. למעשה, אם הוא מכוון כלפי בודיסטווה, אומרים שהוא גודע את שורש החסד, את כל החסד שצברנו, אתם יכולים בכמה רגעים לגמור את כל הקרמה הטובה הזאת. עם הכעס מכוון כלפי בודיסטווה. אנחנו לא יודעים אם בודיסטווה, נכון? דיברנו קודם על בוסוקו, על זה שהם יכולים להתחזות. אז זה אומנות מאוד גדולה. מעניין מאוד בפרק על אורך רוח, שזה פרק 6 בספר, מאסטר שנטינדבה, נכנס לדיון מאוד עמוק על השקפות עולם, בתוך הפרק על האורך רוח. יש לנו סדנה שלמה רק על הפרק הזה, על כל הפרק הזה. קראנו לה להרוג את הכעס. הפרק מלא וגדוש בשיטות לחסל את הכעס. רוב השיטות לא מחסלות את הכעס. רוב השיטות שבפרק מלמדות למה לא טוב לכעוס, למה זה הגיוני לא לכעוס, ואיך אנחנו נשכנע את עצמנו שאין טעם לכעוס, שזה רק יזיק לנו, וכל הדברים האלה. והכל דברי חוכמה מדהימים. אבל רוב השיטות האלה עוזרות לנו להתמודד עם כעס אחרי שכעס כבר הופיע. אבל החוכמה היא לחסל את הכעס, שהוא בכלל לא יופיע, לצאת מהסבל, לגמרי. זה עניין הרבה יותר עמוק. ויש בפרק גם שיטות כאלה, יש שם תערובת של שיטות זמניות, שהן נחוצות לגמרי כדי להגיע לשיטות האולטימטיביות. וצריך ללמוד את כולן. השיטות האולטימטיביות שלגמרי מחסלות את הכעס, נעוצות בהבנה של ריקות. נעוצות בהבנה של הריקות של האובייקט שמרגיז אותי, למשל, מאיפה הוא בא. ובכל פעם שאני מתרגזת על מישהו או על משהו, אני מעידה בכך שאני לא מבינה את האיכות, את המהות שלהם. אני לא מבינה מאיפה הם באו. מכיוון שלעולם, אף פעם, בשום מקרה, אין שם שום דבר שהוא מרגיז מצד עצמו, בדיוק כפי שלא היה מעולם, עת שקיים מצד עצמו. בדיוק כפי שמעולם לא היה ולא יהיה ולא יכול להיות עת שקיים מצד עצמו שלא בא מההשלכה שלי, שהאיטיות שלו לא באה ממני, ככה לא יכול להיות בעולם שום אדם ושום דבר שיש בו טבע להיות מרגיז או להיות לא נחמד או להיות לא נעים או להיות פוגע. אין כזה מלבד זה שבא ממני, מהקרמה שלי שאני עשיתי. וכל פעם שאני מתרגזת על הדבר הזה שמופיע, זה כאילו שאני מתרגזת על היד שהיא יד. למה את יד? למה את לא צורה של מלאך? זה אותו דבר. זה קרמה וזה קרמה. כל פעם שאני מתרגזת על משהו אני מעידה שעוד יש לי עבודה לעשות. אז אל תרגישו רע, יש לכולנו עבודה לעשות. אז כדי לקדם את הלימוד הזה, בתוך הפרק על אורך רוח, מאסטר שנטינדבה, בא לעזור לנו לפתח את השקפת העולם הזאת, שתתחיל לפענח מאיפה דברים מרגיזים באים לעולם שלי. ואז הוא מסתכל על השקפות עולם שרווחות בזמנו, ושהן גם רווחות בזמננו לגמרי, הן לגמרי רלוונטיות בזמננו. איך אנשים משקיפים על מאיפה באים דברים לעולם שלהם? אנשים מסבירים בצורה מדעית את קיומם, או על ידי אלוהים בורא את עולמם, והוא מתווכח עם כל הדעות האלה, והוא לוגיקן כל כך מבריק, שידוע לעליונה, הוא תמיד מנצח. זאת אומרת, הוא מפיל את כל המתנגדים בפולמוס הזה שהוא מדיין בתוך הפרק. יותר מאוחר הוא חוזר על אותה ההתפלמסות, אבל ברמה יותר מעמיקה, בפרק 9 שלו, בפרק על החוכמה. ככה שכבר הפרק 6, הפרק על אורך רוח, הוא פרק מאוד מעמיק בהשקפת עולם. ולמעשה, עד שלא נבין ממש ריקות, עד שלא נראה ריקות ישירות, לא נוכל ממש לחסל את הכעס. לא נוכל. נוכל לרסן אותו במידה רבה. נוכל לפתח את הדרמפה והששין למידה רבה, כדי שלא לאפשר לנגעים הרוחניים להשתלט עלינו. אבל עדיין נטיות יהיו בנו. לחסל את הנטיות זה סיפור אחר. כדי לחסל את הנטייה להתרגז, אני חייבת לראות ריקות ישירות קודם, ואז לעבוד איתה. אז זה היה פרק 6. אתם רואים, יש סדק. אם בפרק 5 פיתחנו את הששין, שזה היה קשור לשמירת המוסר, עכשיו אנחנו צריכים את הששין הזה שהתפתח כתוצאה משמירת המוסר, כדי שנוכל לתרגל אורך רוח. המדריך לחיי הבודיסטווה, שזה הספר שאנחנו דנים בו, מתאר איך מתרגל בודיסטווה. תוך כדי התרגול הזה הוא פורס בפנינו את מה שנקרא שש השלמויות, שזה שש מידות טובות שבודיסטווה מפתח בדרכו להערה. ודיברנו על פרק 5 שעוסק בשמירת המוסר, זאת השלמות השנייה. מהי הראשונה? נתינה. נתינה איפה הייתה? הייתה חלקית בפרק שקודם לזה כשנתנו את המנחות, אבל הוא לא פיתח שם את הדיון במידה מלאה, הוא רק הביא את זה בהקשר של מנחות. יותר מאוחר הוא חוזר לזה בפרק 10, תכף נגיע. אז פרק 5 מדבר על שמירת מוסר, פרק 6 על המידה הזאת של אורך רוח, לפתח למידה מדהימה את אורך הרוח, היכולת הזאת לא לצאת מהכלים, לא להתרגז, לא לכעוס, לשמור על החסד, כי אחרת לא נוכל להשלים את המטרה, להגיע אל המטרה שלנו. פרק 7, עם רות צונדרו. צונדרו, הפירוש המילולי זה מאמץ, והוא אומר לנו שם ישר בתוך הפרק, מה זה מאמץ? מה זה מאמץ? זה השמחה ועשיית הטוב. אז אנחנו תרגמנו את זה כחדוות המאמץ. המאמץ זה השמחה ועשיית הטוב. זה כל המעשים הטובים שהבודיסטווה עושה, הקטע הוא לעשות אותם בכיף. זה לא, אוי, עוד פעם אני עכשיו צריך לעשות מדיטציה. זה לא, וואו, הזדמנות לעשות מדיטציה, להתקדם להערה, לעזור לבורים, וואו. אז זה שמחת העשייה או חדוות המאמץ. ואני מוכרחה להגיד שאתם נפלאים בזה כאן. כמו שאני רואה את הסנגה פה, אתם מדהימים. אני רואה אתכם פועלים כקבוצה ועושים דברים, ועושים דברים בכיף, ממש. אומרים להביא ארוחה, כל אחד מביא ממיטב התבשילים שלו והאהבה שלו. ואני רואה איך אתם מארגנים את הביקורים שלנו ואת הקבוצות שאתם מלמדים והמון עזרה הדדית, כל אחד מוכן לעזור. זה חדוות המאמץ, אתם המורים לחדוות המאמץ. זה מאוד נפלא לראות. תודה רבה. זה אנרגיה טובה כזאת, אנרגיה שמחה כזאת, לעשות מתוך כיף. זה מה שזורע את הזרעים האלה חזק. פרק 8 בספר, אמרו סמטן? סמטן, אחת המילים בטיבטית למדיטציה, יש לה כמה שימושים כאן, זה השלמות של המדיטציה. הבודיסטווה פועל להביא את המדיטציה שלו או שלה לידי שלמות, להגיע לריכוז אחד נקודתי מדהים שהוא חיוני כדי לראות ריקות ישירות. מכיוון שהראייה הישירה של ריקות חיונית כדי לפרוץ את המעגל, ומכיוון שהיא לא באפשרית בלי מדיטציה, אז הבודיסטווה מתרגל מדיטציה. והפיתוח של האורך רוח מאפשר, יוצר את התנאים כדי שנוכל לפתח ריכוז חד נקודתי במדיטציה. לפעמים אנשים אומרים שהם מתקשים להיכנס למדיטציה טובה. אנחנו אומרים שהם צריכים לעבור את השלבים האלה, של שמירת המוסר, כדי שיוכלו לשמור על אורך רוח, כדי שיוכלו לעשות מדיטציה היטב, כדי שיוכלו לראות ריקות ישירות. ומעניין שכשהוא נכנס לפרק הזה, פרק על מדיטציה, יש לו שני חלקים מאוד ברורים. בחלק הראשון הוא מדבר על ללכת לריטריט, על לעזוב הכל וללכת לריטריט. יש שלבים כאלה בחיי בודיסטטווה, שהם עוזבים והם הולכים להם לבקתה ונכנסים פנימה ועושים שם את החריש העמוק בתודעה שלהם. וזה החלק הראשון של הפרק. אחר כך יש חלק שני של הפרק, שהוא אומר, אוקיי, נניח שהשגת את זה כבר ופיתחת ריכוז מדהים, מה תעשה עם הריכוז הזה עכשיו? על מה תיישם אותו? הוא אומר, הנה מה הדבר שאתה צריך לעשות עם ה... וזה בדרך, אנחנו כבר פרק 8, נכון? עוד מעט פרק 9, שזה פרק על החוכמה. אז בפרק 8 הוא אומר, עכשיו תעשה שירות לזולת, תעשה החלפת עצמי וזולתי, השוואת והחלפת עצמי וזולתי. כל היכולות הרוחניות שלך צריכות להתמקד שם. הוא אומר, ואהבת לרעך כמוך. הוא אומר, זה כמעט הדבר הכי חשוב. אחר כך נגיד מה הדבר הכי חשוב גם כן. אבל בדרך הזאת שהוא מתאר, עכשיו אתם מיישמים, מתרגלים, ואולי אפילו תוך כדי מדיטציה. זה יהיה נושא המדיטציה. זה איך אני יכולה להביא ברכה לזולת. ואז יש פרק נפלא שגם אותו עשינו במלואו, השוואת והחלפת אני וזולתי, שזה המחצית השנייה של פרק 8. מכיוון שאנחנו מדברים על השאיפה להערה, על הבודיצ'יטה הנחשפת הזאת, שהתת ספר בא ללמד אותנו לפתח, שהיא בעצם הפריצה הזאת של הכלא של הלב, של הקירות, של החומות ששמנו סביב ליבנו ושלא מאפשרים לנו להגיע אל האושר הנשגב. אז התרגול הזה של השוואת והחלפת עצמי וזולתי, מטרתו לעזור לנו לרופף את הקירות האלה, להתחיל להרחיק את הקו הזה שבו תחמנו את עצמנו ואמרנו זה אני ומחוץ לקו זה לא אני. לזאת אני צריכה לעזור, לזאת אני לא צריכה לעזור. בכאב הזה אני צריכה לטפל, בכאב הזה אני לא צריכה לטפל. בדיוק המחשבה הזאת היא זו שהורגת אותנו. היא זאת שתהרוג אותנו. הוא אומר בפרק הזה דברים מאוד יפים כמו, אם אתן לאחר מה לי יישאר, כך לחשוב על עצמי בדרכו של סטן. אם אשמור לעצמי, מה אוכל אז לתת?
כך לחשוב על אחר עם מחשבת מלאה.
המחשבה הראשונה, אם אני אתן אז מה יישאר לי? הוא אומר, זה יהרוג אתכם. את זה כבר עשינו הרבה זמן. והנה הזדקנו והתקמתנו. זה יהרוג אותנו. ואם אנחנו לא עושים את זה, אז אנחנו הולכים בדרכים הרגילות ועוסקים בעיסוקים הרגילים. נגיד שאנחנו מצליחים, נגיד שאנחנו מאוד מצליחים, כותבים עלינו בעיתון, כותבים עלינו בדף הראשי בעיתון. מה אחר כך? אחר כך נעבור לדף האחורי במודעות האבל. במקרה הטוב, כן. זה המקסימום שאתם יכולים לצפות מהפעילות הסמסרית, שיהיה לכם מודעת אבל יפה. אז עכשיו אנחנו כבר עוברים לחוכמה. אז פרק 9, הפרק על חוכמה, אמרו שרב. שרב זה חוכמה. זה הפרק ש... מאתגר את השקפת העולם הרגילה שלנו. זה הפרק שבו מאסטר שנטידבה קורא תגר על המיינד הרגיל שלנו. הוא משתמש בכל התותחים. הוא כזה לוגיקן מבריק, הוא לוקח את כל ההתנגדויות שלנו, את אלה ששמעתם ואת אלה שלא שמעתם, וכל ההתנגדות שעולה בדעתכם כשאתם שומעים את הדברים האלה ועוד לא הספקתם לשאול כי יש פה קבוצה גדולה, את כל אלה הוא לוקח והוא מתפלמס עם כל ההתנגדויות האלה. ומוריד אותם אחת אחת. הוא פולמוסן מבריק, והוא כאילו עומד בתוך הפולמוס הזה, ומוריד את כל המתנגדים שלו, והוא היחיד שנשאר עומד בסוף. כי כל ההשקפות האלה, הן לא עובדות, הן מקולקלות. הן רק יובילו, במקרה הטוב, לעמוד האחורי של העיתון. וכאן הוא שוב נכנס לתוך הדיון בהשקפות העולם השונות. על מה אני מדברת כשאני מדברת על השקפות העולם השונות? אז אנחנו אומרים שבעצם יש שלוש השקפות עולם, וכל השאר זה וריאציות שלהם. יש בעצם שלוש השקפות עולם שאנשים מחזיקים על מאיפה באים דברים, איך נוצר עולמנו. הנה השקפה הראשונה. השקפה הראשונה זה מה שמקביל היום קצת לתיאוריות המדעיות למיניהם, שמשתנות חדשות לבקרים כמובן, נכון? בשלב מסוים הייתה תיאוריה של המפץ הגדול. לא היה כלום, ואז היה מפץ גדול. כבר כאן יש בעיות. לא היה כלום, איך נוצר מפץ גדול? איך פתאום נהיה? מכלום נהיה מפץ גדול. אז אחר כך באמת באה התיאוריה שלפני המפץ הגדול היה מפץ גדול, היה אחד לפניו. ואז כמובן היה אינסוף. אחר כך יש את העניין של תנועה בראוניאנית, מפץ גדול, חלקיקים טאטאטומים, מתרוצצים, נפגשים, נוצרים גרעינים, נוצרים אטומים, לאט לאט נבנות מולקולות, תאים חיים, בני אדם, והילד החמוד שנולד לי זה כתוצאה מהחלקיקים האלה שהתרוצצו בחלל באופן רנדומלי לגמרי. זה למה אני סובלת, זה למה יש אהבה בחיי. אז זה לא הגיוני, ואפילו המדענים כל רגע מחליפים את התיאוריה, כי זה לא הגיוני. ועל כל תיאוריה שיש תהיה עוד אחת. זאת השקפה אחת. השקפה שנייה שאנשים דוגלים בה, הם אומרים, מישהו היה חייב ליצור את כל זה, איפשהו מישהו יצר את כל זה. ואז מגיעים לכל מיני תיאוריות ווריאציות שונות של בריאה. ואז יש איזו הנחה שיש איזשהו יצור או ישות, שהיא איכשהו כל יכולה, היא יכולה לייצר דברים ולהרוס דברים, ואיכשהו היא מחוץ לחיים. היא לא יצור חי, היא מחוץ. היא בטח מחוץ לי, כי אני לא הייתי מייצרת לעצמי מחלה. אז זה בטח מישהו אחר שהוא גם אב רחום וחנון, אבל הוא יצר את המחלה שלי, בגלל החמלה שלו עליי. אז יש לנו בעיות עם זה, והרבה אנשים מאבדים אמונה כשקורים אסונות. כי יש בעיה עם ההסבר הזה, כי אם יש איזה אב רחום וחנון כזה שברא הכל, אז למה הוא ברא סבל? למה הוא ברא איזה אצל תינוקות? יש בעיה עם זה. ויש השקפה שלישית שאומרת שאין דבר שקורה בלי שיש לו סיבה. לחלוטין 100% לכל דבר יש סיבה, אין שום מקריות. יש מה שנראה לנו כמקריות, כי אנחנו לא מבינים את הסיבה. זה לא אומר שאין סיבה. והשקפה הזאת אומרת שלכל דבר יש סיבה מדויקת שמייצר את הדבר הזה, והסיבות האלה כולם נעוצות ברשמים המנטליים שלי. יש רק אחת שבראה את עולמי, וזאת אני. על ידי המעשים שלי, והרשמים שהמעשים האלה הותירו בתודעתי, זה הרשמים הקרמיים. וכשהם מבשילים נוצר עולמי ומופיע כשהוא מופיע. והם כל רגע ורגע נאגרים, 65 באצבע צרידה, ומבשילים 65 באצבע צרידה, ונוסעים איתם את הגוון ואת האופי של המעשים שאני ביצעתי. אז אם ביצעתי מעשי חסד, אם באתי לעשות טוב לאנשים, יחזור אליי עולם טוב. אם באתי לפגוע באנשים, יחזרו אנשים שיפגעו בי, יבוא עולם שיפגע בי, ואין עולם אחר בשבילי. בשבילי אין אף עולם אחר, כולל כל תושביו. העולם ותושביו במציאות שלי, לחלוטין ב-100% נקבעו על ידי. אז זאת הגרסה השלישית, וזו הגרסה שאנחנו מנסים ללמד. והיא הרבה יותר קשה ליישום. כי היא אומרת שכל האחריות עליי. וזה קשה לנו. ויש גם גרסה רביעית. אז כשקורה משהו טוב, אנחנו אומרים, כן, כן, אני הרווחתי את זה ביושר. אבל כשקורה לנו אסון, אנחנו לא רוצים לקחת אחריות שאנחנו זרענו את הזרעים לאסון הזה. אז זה מה לעשות, משמיים, אסון טבע. זה בא מבחוץ, האסונות באים מבחוץ, הדברים הטובים באים מבפנים. אז זה הגרסה הרביעית, שאנחנו מערבבים ביניהם לפי הנוחיות שלנו, אבל זה לא עובד. זה כבר עשינו הרבה זמן, זה לא עובד. הגישה השלישית אומרת שאני לא יכולה לחפש אף ישות מחוץ לי שאחראית. אני חייבת לקחת 100% אחריות על כל מה שקורה, ואם קורה משהו לא נעים, גנבו ממני, פרצו לדירה שלי, שדדו אותי, תקפו אותי. אני לא זוכרת שאני גנבתי. אני אף פעם לא עשיתי כאלה דברים בחיים האלה. זה מאוד יכול להיות. אנחנו צריכים להבין איך קרמה עובדת. הזרעים יכולים היו להיזרע מזמן, ויכולים היו להיזרע קטנים, והתוצאה היא גדולה. אז צריך ללמוד את החוקיות של קרמה. ללמוד אותה ולהתחיל לחיות על פיה, וזה לא יהיה עניין קטן. וזה מה שמאסטר שנטידבה עושה בפרק 9. הוא נלחם על השקפת העולם שלנו. כי השקפת העולם השגויה שיש לנו, שאותה קלטנו מהתרבות שלנו, היא זו שהורגת אותנו. היא אף פעם לא עבדה בשבילנו. לעולם לא עבדה ולא יכולה לעבוד. היא רק יכולה להביא במקרה הטוב לעמוד האחורי של העיתון. כן, הייתה שם שאלה. כן.
יש גם בעיה עם
ההסבר
האחרון, כי איך
נוצרה סיבתית הראשונה? כן, שואלת מלי, איך זה התחיל? את רואה, יש לך הנחה. את מניחה שהייתה התחלה. אם את מקבלת את ההסבר הזה, לא הייתה התחלה. מעולם לא הייתה, וגם לא יהיה סוף. אם זה היה סופי, אז אם זה לא עובד, אז נתקע כדור בראש ונצא מהסבל. אבל אנחנו לא יכולים לצאת מהסבל, כי התודעה ממשיכה. התודעה ממשיכה ונוסעת איתה את כל הזרעים של כל המעשים שלי, ואם עכשיו גם תקעתי לשים כדור בראש, אז גם את זה עכשיו היא נוסעת. אני לא יכולה לברוח, אני לא יכולה לרדת מהרכבת, אני יכולה להתמיר את הרכבת. אני יכולה להתמיר את הרכבת ולעשות את הרכבת לגלל, אבל אני לא יכולה לעולם לרדת ממנה, כי מעולם לא עליתי עליה. מעולם לא עליתי עליה, ולכן אני גם לא יכולה לרדת ממנה. ההנחה של התחלה זה בגלל השקפת העולם השגויה שאנחנו מניחים שדברים מתחילים מסתיימים. אריאנה גרג'נה מלמד על מתי התחילו דברים, הם לא התחילו. מתי התחילה את הזה? אתם יכולים להגיד, אוקיי, יצקו שם את הפלסטיק וקודם עשו את החלק הזה, ואחר כך עשו את הלבד הזה וטבלו אותו והכניסו אחד בשני, ואחר כך הייתה מכונה אחרת שעשתה את החלק הזה, ואחר כך הייתה מכונה שלישית ששמה את החלק הזה על החלק הזה, ואז יש לא, עדיין יש חלקים ששמו אחד על גבי השני, כן, עדיין אין. מתי התחיל העת הזה? אנחנו לא יכולים ממש למצוא מתי הוא התחיל. אנחנו לא יכולים למצוא. כי הדברים לא התחילו, הדברים הם השלכה שלי. הם מעולם לא התחילו. ולכן, כל אחד מאיתנו יכול להגיע להארה. מכיוון שהם מעולם לא התחילו, יש בכם כל מה שנחוץ כדי להגיע להארה. ממש יושב אצלכם. אבל יש לנו מכשולים, זה הבליינדר שאמרנו. מהם הבליינדרס האלה? זה הדיקפה, זה המעשים הרעים והמשקעים האחורים שאלה הותירו בתודעתנו, בשותם אנחנו צריכים ללמוד לטהר. ואז נראה, ואז נראה. כן, עוד שאלה על פרק 9?
אני לא מבינה, אלוהים בעצם לא קיים. אני לא חושבת שאלוהים בא לתקן את הקרמה שלנו או להתערב, לעשות אותנו חולים או עשירים, אבל יש לו מקום. אבל הוא לא מתערב, הוא נוכח, אבל הוא לא בן, כן. אני חושבת שהוא לא מתערב.
אני אשאיר אותך לבשל את השאלות האלה, ותקחי מישהו שיתפלמס איתך. כי כל השאלות האלה זה מערכת שלמה של אמונות, שהחזקת אותה עד היום ואיפה את היום. אנחנו נצטרך לבדוק את כל האמונות האלה שיושבות אצלנו, ולבדוק את התקפות שלהם, באיזה מידה הן באמת יכולות להוציא אותנו מסדר. התזה פה היא שבכל פעם שאני לא לוקחת אחריות, שאני מניחה שיש משהו מחוץ לי, שאיכשהו יצר משהו בעולם שלי, אז אני לא יכולה להשתחרר. אז אני לעולם לא אשתחרר. כי זה כבר נקבע, מישהו אחר עשה את זה, אין לי מה לעשות שם. אנחנו אומרים שהדרך היחידה שאני יכולה להשתחרר, זה אם אני אאמץ את השקפת העולם הזאת, שמסבירה שאין לשום דבר שום טבע עצמי, מלבד זה שאני משליחה, אני לגמרי משליחה את כל עולמי, בכל רגע ורגע, וכל זה בא לגמרי מרשומים שיושבים בתודעה שלי ומפשילים בכל רגע ורגע, ואלה לגמרי באו מהמעשים שאני עשיתי. אם אני את זה מבינה, ואם אני על זה לוקחת אחריות, כולל על הדברים הקשים שקורים בחיים שלי, אז אני רק יכולה להתמיר את החיים שלי. אז אני יכולה לראות, זה בא לחיים שלי, זה לא נעים לי, מה יכולתי לעשות בעבר שגרם את הדבר הזה? צריך ללמוד הרבה, להבין את החוקיות של קרמה, ויש לנו מספיק קורסים באתר, וכשאת מבינה את זה, עכשיו אני אעשה את ההפך. אני אעסיק לחלוטין לייצר את הקרמה הזאת, ואני באופן מודע אעשה את ההפך. ובינתיים גם צריך ללמוד לטהר את מה שכבר זרעתי. רק לטהר ולאסוף את החסד. ואז את אמנם יכולה להתמיר את חייך. אז את אומרת, אני עוד לא השתכנעתי. זה בסדר. אנחנו מעודדים את הספקות האלה. הם חשובים. אבל לא להשתמש בהם לדחות את הדברים. לא השתכנת? טוב מאוד. את צריכה לחקור וללמוד ולברר, ואולי לעשות ניסויים מעבדה על עצמך. נגיד שהשקפת העולם הזו נכונה, עוד לא קנית. אבל נגיד, בואי נראה, בואי נבדוק את זה. אם זה נכון, אז אם יש מחסור בחיי, זה רק יכול לבוא מזה שאני לא תרגלתי נתינה בעבר, או שאני נהגתי בקמצנות בעבר. בואי נראה. אני עכשיו אתרגל נתינה, גם בפועל, במעשיי, וגם במחשבתי, ואני אבדוק את זה ביומן, לאורך תקופה מסוימת, ואני אלמד את כל הגורמים שמעצימים את הנתינה, ויש מה ללמוד על נתינה, זו אמנות גדולה, ונראה כעבור כמה חודשים, כמה שנה, שנתיים, אם יש שינוי. וזה לוקח זמן, זה לא מהיום למחר השינוי הזה. הערה לא מייצרים כי החלטנו, ואז בשנה תהיה הערה. זה חריש עמוק בתודעה. ואם אני אעשה את זה, ואני בעקביות שומרת על היומן, וכעבור כמה חודשים או שנה מתחילה תזוזה, אז אולי יש לי איזשהו אישוש שהשקפת העולם הזאת עובדת. אז אני אומרת, אל תיקחו אותה באופן עיוור. אני זורקת תזה שהיא לא שלי, היא של הבודה, וגדולים ממני ניסו אותה ועבדו איתה, והשתחררו, הגיעו לאושר. תנסו. זאת ההצעה. אז בשביל זה מאסטר שנטינבה, הבודיסטווה הגדול, בשביל זה הוא כותב את כל הספר שלו. הוא רואה את היצורים סובלים, בגלל שיש להם השקפת עולם שגויה, והם כמו ילדים עם המספרה, הם כל הזמן חותכים את עצמם. כל הזמן מחפשים אושר, וכל מה שהם עושים זה רואה להם סבל. כי הם מחפשים אושר לעצמם, וזה בדיוק מה שגורם את הסבל שלהם. אז הוא מציע לנו, תלכי עם השקפת העולם הזאת, תנסי, תנסי. והוא עובד מאוד קשה להחליש את הספקות שיש לנו, להוריד את ההתנגדויות שיש לנו, כדי שניתן לעצמנו צ'אנס לנסות. מדהים בחסד שהוא עשה איתנו, עם דורות דורות שמתרגלים. אז זאת הזמנה כאן. אז זה היה פרק 9. ובסוף בא הפרק העשירי. הפרק העשירי הוא הפרק על הנתינה. הוא פרק מדהים, יפהפה, של הקדשה. אם הוא נועה? פרק של הקדשה. זה פרק של 58 פסוקים. מדהימים. הטקס של נדרים ליום אחד של המהיאנה מסתיים בכמה פסוקים מתוך הפרק הזה של ההקדשה, והם כל כך יפים שביקשתי שנתפיסו אותם, שאני אקריא לכם אותם. אחרי שעשיתי את הטקס של ההתחייבות לנדרי המהיאנה ליום אחד, אני אומרת, מי ייתן, ובזכות חסד זה שפעלתי, יוטל כל יצור החי בכאב, או שיש בגופו או ברוחו מחלה, אל אוקיינוס עצום של עדנה. מי ייתן וכל היצורים החיים לא ידעו דאבה, לא יעוללו שום רעה, לא ידעו שום פחד ושום השפלה, ולעולם בל תהה רוחם נחאה. מי ייתן והעברים יפקחו עיניהם, והחרשים יחזרו לשמוע, ומי שגופם מותש בעמל יחלימו וימצאו מרגוע. מי ייתן וכל מי שערום ימצא בגד, ומי שרעב ימצא מאכל, כל מי שצמא לו ימצא משקה וכל עדנה שיש, לו ימלא מחסורם של מי שדלים ונחמה לו תבוא למתייסרים, כל מי שמיואש לו ימצא תקווה וכן עושר רב ושגשוג, לו יבואו מטרות בעיתם ויעלו יבולים שופעים, לו תבוא רפואה מכל תרופה ותפילות טהורות יישאו פרי, מי ייתן ויזכו כל מי שחולים ברפואה מהירה ושלמה, וכל פגע ומחלה שיש בעולם יחדלונה מיד לאלתר, לו תחדל חרדתם של מי שפוחדים, וישוחררו כל מי שמשועבדים, מי שדל כוחו לו ימצא עוז ועוצמה, ולב כל הבריות ימלא בברכה. אז זה הפרק שבו מאסטר שנטינבה לוקח את כל החסד שהוא עשה בכתיבת המדריך לחיי הבודיסטטווה, ומקדיש אותו, והוא שולח אותו בחזרה לכל הבוראים. אז אם אמרנו שהספר נכתב כדי לפתח את החמלה בליבנו, וכדי לפתח את השקפת העולם שלנו, ולהיפטר מהשקפת העולם השגויה שלנו, שגורמת לנו להרבה סבל, כשהוא מסיים, הוא חוזר בחזרה אל החברות. הוא סוגר את המעגל. כל הפיתוח של החמלה, זה לצורך החוכמה, ככה הוא פותח דרך אגב את פרק 9 של פרק על החוכמה, הוא אומר כל מה שהיה עד עכשיו זה בשביל החוכמה, שנפתח חוכמה. אחר כך שהוא גומר את הפרק על החוכמה, הוא חוזר לאן? לנתינה, לכם, ליצורים. שמה אני מפתחת חוכמה? כדי לעזור ליצורים. אז אני עושה את המדיטציה כדי לפתח את החוכמה, ואז אני חוזרת ונותנת את זה ליצורים. צוברת עוד החסד, עכשיו אני יכולה להעלות את המדיטציה לרמה הבאה שלה, ואז אני יוצאת חזרה ושוב נתנה. וככה אני מתארת את עצמי ואת עולמי בו זמני.
Yeah, good, yeah. Thank you.